פרשת נשוא, לבת זוג שבמדבר, אנחנו זוכרים נכון שהפרשות הן באות בזוגות. אז במדבר זה הפרשה שעוסקת בסידור של עם ישראל סביב הקודש, סביב המשכן. ונשוא זה הבת זוג, היא עוסקת, תכף נראה, במעטפת של הסיפור הזה, במעטפת החיצונית. בין השאר גם במי שיוצא מחוץ למחנה, או לפחות לחלק מהמחנות. אנחנו נגיע בסוף גם לתחילת הפרשה, שהיא באמת קצת משונה, פה קושיות. זה באמת מוזר, ששבט לוי כאילו חותכים אותו לשתיים, נכון? קהת זה פרשת במדבר, וגרשון מהארי זה עכשיו אצלנו. לא, לא יפה, כאילו, אם אתה רוצה שהם יהיו, אז ישימו אותם ביחד, נכון? שבט לוי, צריך להיות, אני חושב שזה היה הרבה יותר פשוט לסגור את עליית שני, עד סוף עליית שני, עד סוף פרק ד', פרשת במדבר, ולהתחיל את הפרשה בנושא החדש. זה נשמע מאוד מוזר מאוד שחותכים את שבט לוי, את בני הקהת, אומרים בשבוע שעבר. אנחנו עכשיו ממשיכים כאילו מאותה נקודה, עם גרשון ועם מררי. אנחנו נגיע לזה בדבר שבהמשך, אם לא, אז ההורים שלכם יצטרכו לענות על זה. ואז אנחנו מתחילים בעצם בכל מיני אנשים שהם יוצאים מתוך המחנה. יש בהתחלה צרוע, זב תמל לנפש, יש שלושה אנשים. כן, צרעת, זה אדם שחטא בהוצאת שם רע. הידוע מצורע, כן, מה שהרמב"ם כותב, הגמרא אומרת, אז הוא יוצא מכל המחנות. זב, זה הבא בתור, זה לא הרי כאילו חטא להיות זב, זה תופעה, אבל תופעה שהיא מתמת, וכנראה חז"ל אומרים שזה קשור באיזשהו אופן, זה גרמה כזה, זה לא ממש חטא שגרם לעונש, אלא זה מין מצב מנטלי רוחני לא תקין שגרם לזיבה. ואז הוא יוצא מתוך מחנה לוויה ומחנה שכינה, אבל הוא יכול להיות בתוך מחנה ישראל. ותמל לנפש, זה הכי קל, זה לא, זאת אומרת, אין שום תופעה עצמית לו, פשוט עבר מעל קבר, או העיל על מת. והוא רק ממחנה שכינה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של עבודה, כמו חינוך מיוחד כזה, או כמו עובד סוציאלי. עבודה עם האנשים שהם מחוץ למחנה. כאילו אנחנו עד עכשיו כן עסקנו בליבה של המחנה, בזה שהמחנה הוא סביב המשכן, ויש ארון הברית באמצע, ושבט לוי עוטף את המשכן, אחר כך כל השבטים, יש להם מחנות, וזה סביב למשכן. ופה מדובר עכשיו על אותם אנשים שהם לא, הם לא בתוך המחנה. הם בחוץ, מה אתה עושה איתם? אז דבר ראשון, צריכים לשלח מתוך המחנה את הדבר הזה, את האנשים הללו, ואחר כך מתחיל תהליך שלם של מה, איך מתקנים, כאילו איך מתקנים יציאה מהמחנה, איך מתקנים טומאה או איזה מצב בלתי בריא שקורה. הרי בתוך מחנה של אומה, של עם שלם, יש כל מיני מצבים, יש טומאה, יש זיבה, יש צרעת. ההמשך שם זה מעילה. כן, מה זה אומר? כאדם שמועל, למעול מעל בהשם. מה הכוונה של זה בעברית פשוטה? נכון. אז מעילה היום זה באמת בגידה. לקח מאיפה? לא בדיוק חרן, נכון גם. החן לדוגמה, נכון? כי אצל החן, הרי הקדישו את כל השלל. והוא מעל בחרם, הכוונה שהוא לקח מהקודש. הוא הוציא מהקודש החוצה. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של כאילו דרגות בתוך המחנה. יש מחנה שכינה, יש מחנה לוויה, זה עבודה, יש מחנה ישראל, זה חול. ואותו אדם, הוא לקח מתוך מחנה שכינה, מתוך ההקדש, ועשה בזה שימוש של חול. הוא כאילו בלבל גבול. ויש לו גם תקנה, יש וידוי צריכים לעשות. אחרי צריכים להשיב את האשם, את המעילה עצמה, להשיב אותה, להוסיף חומש. נקרא קרן חומש ואשם. ואז הוא באמת מתקן את עצמו. זאת אומרת, יש מצבים שבגלל שיש מעגלים שונים, לפעמים יש בלבולים כאילו בין הקודש לבין החול. אז זה הדבר הראשון, ויש עוד המשך, וההמשך הוא כשאישה סוטה ומועלת מעל כן, בעלה. הביטוי הזה, מעלה בו מעל, זה ברור שהוא, נכון, הוא מעורר מאוד, מאוד מהר את האסוציאציה שזה קשור לפרשה קודם, שעסקנו שם במילה בקודש. במה כאן מועלת האישה? בקידושים, נכון? בדיוק, יש קדושה בתוך הבית. אין קדושה רק בתוך המשכן. יש גם בתוך מחנה ישראל, יש גם קדושה. והאישה הזאת, היא מועלת מעל בקדושה. היא מוציאה את הקדושה הזאת למקום אחר. או לפחות חשודה בצורה משמעותית. כן, כתוב, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה וכו'. זאת אומרת, יש פה איזה חשד מאוד מאוד גדול שהייתה כאן מעילה בקדושה של הבית. זאת אומרת, כל מעבר בין פנים לחוץ הוא דורש זהירות, הוא דורש בדיקה.
אבל זה שמופיע את הפרשה של האישה סוטה, ואת ההתייחסות למה קורה עם
איש, דובר על זה, לא? עסקנו בזה, יש רגע גמרא של פעם, כן. אז כתוב במסכת סוטה שהמים בודקים גם את הבעל, זאת אומרת לא רק את האישה. הם בודקים גם אותה וגם אותו. זאת אומרת, אם הוא עשה עבירה, אז המים בודקים אותו גם כן.
אבל לבעל זה מוצר לסט שתי נשים.
נכון, אבל גם אצלו, אם הוא הולך עם אשת איש, אז הוא בודק אותו. זאת אומרת,
לא, אבל השאלה שלי היא, זה בשלב שהבעל חושב, אז הולכים לזה.
נכון.
ומה קורה אם האישה חושבת?
נכון. אז באמת, זאת אומרת, אין בתורה אין באמת סימטריה בין איש לאישה בהקשר הזה. זאת אומרת, מדין תורה מותר לאיש לשאת כמה נשים, אבל אסור לאישה להינשא לכמה בעלים. זה עולם אחר, זה משהו אחר. זאת אומרת, האיש הוא יכול להיות מנהל של כמה מפעלים, אבל האישה היא עיקר הבית, היא לא יכולה להינשא לכמה בעלים. זאת אומרת, אין פה באמת סימטריה. זאת אומרת, אם אישה חושבת בבעלה, אין דין איש סוטה. את צודקת. כי זה באמת אחרת, זה כאילו משהו אחר. זאת אומרת, המשבר שעובר בית כאשר האישה חשודה בזה, שוב, הכל גרוע כמובן, כולם גרועים, אבל המשבר שעובר בית כאשר האישה חשודה הוא יותר עמוק מאשר כשהאיש חשוד.
והאין
התייחסות
למצב
הופכי? יש, בטח שיש. זאת אומרת, אם באמת יש עדים והתראה, אז הוא חייב מיטה כמובן. זאת אומרת, הנקודה כאן היא כשאין עדים והתראה, כשישנם עדים על הייחוד, אבל אין עדים על מה שקרה שם בפנים. זאת אומרת, אם האיש יש עדים על זה שהוא הלך עם אשת איש, זה סגור, כאילו, אין פה חוכמה. וכן האישה כנעל, אותו דבר. זאת אומרת, במצב הזה שבו יש לו ספק, אז ספק שמן, כאילו ספק עמוק, באישה הוא יותר הרסני מאשר באיש. אבל כל זה כשהבעל והאישה הם רוצים בזה. זאת אומרת, אם נניח הבעל לא רוצה, היא עברה איסור ייחוד, הוא לא רוצה לבדוק את זה, אין שום חובה לבדוק. זאת אומרת, זה לא ש...
באמת, הם כאילו גם איך שאנחנו חיים היום, שזה לא כמו פעם מבחינת מעמד האישה ומעמד הזה, כן. וגם פחות מטלטל את הבית, כאילו.
אני לא יודע, אני לא יודע, כי היום כבר אין הרשת לבעל כמה נשים. זאת אומרת, יש כבר חרם כבר 1,000 שנה, שזה כבר הרבה יותר סימטרי. זאת אומרת, זה שגם יש חרם, זה לא ש... זהו, זאת אומרת, זה לא שהגיע מישהו מהגאונים פתאום החליט לעשות חרם, אלא הוא הבין שכבר התורה עצמה ראתה בזה דבר רע בריבוי נשים. כעובדה שזה היא נקרא צרתה. זאת אומרת, צרה זה לא בדיוק ביטוי שבח. זאת אומרת, כבר בתורה יש כאילו הסתייגות מזה. אבל זה לא היה אסור. היום זה הרבה יותר סימטרי מאשר פעם. זאת אומרת, החרם לעשות שתי נשים, הוא יצא מצב שבו יש גם כן התמסרות כאילו, בשני הכיוונים לבית. ועדיין דין אישה, אישה, זאת אומרת, אין, אין דין איש שסוטה. גם היום. כמו שגם אין, זאת אומרת, אין, אין, גם אישה סוטה. בכל אופן, הנקודה שם, שיש פה בעיה. זאת אומרת, יש פה חשד כבד, חשד כמבוסס, שהייתה כאן מעילה. הוציאו את, את הקודש למקום אחר. ואז מה עושים? איך מתקנים את זה? אז באמת מחזיר אותם קצת אחורה לשיעורי גמרא שלפני כמה חודשים, שכשיש כזה ספק חוזרים לקודש. זאת אומרת, הולכים לבית המקדש, אם שניהם רוצים כמובן, הולכים לבית המקדש ושותים משם את המים עם אפר המשכן כדי להתחיל מחדש כביכול. זאת אומרת, היה פה איזה מין קלקול, איזה מין בלבול כאילו בין קודש לחול, אתה חוזר לקודש. זאת אומרת, אם יש איזושהי טעות, אתה חוזר חזרה למקור, משם אתה יוצא. ומשם יש ברכה, יש שלום בבית. כן, אז זה הקרא הבא, שכאילו יש פה מעילה, יש פה איזה מין כאילו החלפה בין קודש וחול בהקשר של הבית. והדבר הבא הוא הנזיר. נכון? זה אחרי הנישה הסתה. יש דין של נזיר. מה הקשר? אז יש עניין, נקרא איזה כאילו כרונולוגי. שמי שראה דבר כזה, אז זה כנראה קשור אליו באיזשהו אופן, הוא צריך להישמר יותר. עובדה שהוא ראה את זה. מה עוד?
זה כאילו קיצוניות.
שמה?
אתה לא אמור להיות נזיר, זה לא...
בדיוק. זה עוד פעם בלבול. אתה שוב כאילו, אתה בעצם הרי אדם רגיל. אתה אמור לשתות יין. אתה מקדש את עצמך. אתה כאילו, אתה מתנהל כאילו שאתה בתוך הקודש. כי אתם זוכות, נכון, שיש כאלה, כאנשים שהם צריכים להיות נזירים בהקשר הזה של יין ותספור, זוכות מי? הכהנים כמובן. הכהנים הם נזר אלוקים על ראשם, והם צריכים באמת להתנזר מיין. כי אם, זאת אומרת, אם נניח כהן עבד כשהוא שתה יין, חייב מיטה. ואם כהן עבד כשהוא לא בדיוק מסופר, אז הוא חייב מיטה. זאת אומרת, נזיר בעצם הוא דומה לכהן בלי שהוא כהן. גם זה מסובך כאילו. לנזיר אסור להסתפר 30 יום. הם חייבים להסתפר. זאת אומרת, אם היה כפרוע ראש, אז הוא חייב מיטה. ונזיר לא פעם, נודר נזירות כדי להסתפר. בכדי שאחרי חודש, בדרך כלל הזה, אז הוא נדרש להסתפר. זאת אומרת, יש בעצם שני סוגי חינוך מיוחד. יש חינוך מיוחד שצרוע, עזב, טמא נפש, מועל בקודשים, אישה סוטה. ויש חינוך מיוחד של נזיר וכהן, שזה הפוך, כאילו אתה הולך יותר מדי, אתה מכיל את הקודש גם בחול, בלי פרופורציה, בלי גבול. ובעצם נסוק כל כולה זה גבול, זאת אומרת יש מעגלים, 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 אל תפחוץ אותם. אז גם נזיר, חזרנו משהו, שהוא חטא לנפש. זאת אומרת יש משהו בנזירות שגם הוא לא נורמלי.
אז גם יש אפשרות כזאת.
נכון, אז יש נזירות שהיא חובה. כאילו שאם האדם ראה סוטה בקלקולה, אז זה באמת חובה נזירות. זה כאילו תיקון של מצב לא בריא. זאת אומרת, אם ראית משהו קיצוני, אתה חייב לעשות איזושהי תגובה. אבל אין עניין להיות נזיר. אין חובה להיות נזיר. יש, כתוב שמעון הצדיק, שהוא היה נזיר, אמת, נזיר טוב. למה? כי הוא ראה שמשהו בעצר שלו, של גאווה וכו', הוא ראה טלטלים שהוא כל כך יפה וזה, ואז הוא נדר נזירות, והוא רואה איזה מצוין זה, מעולה. זה כן, הפעם היה דבר חשוב. זאת אומרת, יש משהו בגבולות שבין קודש וחול, או בין מחנה שכינה, לוויה וישראל, שהוא צריך לשמר. וכשהוא לא נשמר, אז יש פה איזשהו בלבול. וכאן את נזיר הוא אחד הבלבולים האלה. ולכן כאשר אחרי הנזיר, אז מגיעים לכהנים, ושם זה פלא גדול, פתאום ברכת כהנים. תגידי, מה הקשר בין ברכת כהנים וכל הסיפור הזה?
זה
קרב אנשים
מהקודש.
שמה?
הכל בקרב אנשים מהקודש.
יפה מאוד, שהכהן, התפקיד שלו זה לחבר לקודש. אבל לא בצורה של פריצת גבולות. לא בצורה של נזירות, או של מעילה, או משהו כזה, שאדם אוכל קודש. אסור לך לאכול קודש.
אלא...
בדיוק ככה. זאת אומרת, בעצם הכהנים, שהם באים מתוך מחנה שכינה, הם צריכים לברך את ישראל בפרנסה, באוכל. כדי שיהיה ברכה בבית. זאת אומרת, יש אפשרות להציל, כאילו, בין קודש לחול, בלי נפילות, בלי קיצוניות. בתנאי שבאמת הכהנים הם עושים את זה באהבה. דרך אגב, לכן יש מנהג כזה, מנהג מוזר, נכון? שכהנים ייחוס ספרדים. עוברים בקעת כהנים, אחרי עוברים את זה כל בית הכנסת, נכון? אחד, אחד. עושים להם עדיין, זה משונה. ממש אחד, אחד, לפעמים זה אחרי. לפעמים זה ממש, לא יודע, דקות ארוכות, כאילו. עד, בתוך קריאת התורה עוד עובר עדיין עם ה... חיצוק עדיין. מה הפשר הדבר הזה? מה
קורה
אצלנו? אין סיכוי שלו, אין סיכוי שלו, שלי את אבא שלך. לא עזרת נשים, עזרת נשים הוא לא יכול לחוץ ידיים. תסתכלי השבת, תגידי לו, כן, איך אתה חושב. בטוח זה קורה.
למה אתה מסתכלת?
דקה, כי התקודה היא שהוא חייב להיות באהבה. גם זה כאילו ברכה מוזרה, נכון? אשר ישר מסתם מצוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. מה זה באהבה? לברך את עמו ישראל, תגיד אמן, זהו. לא, שהעניין שלהם זה לחבר, באמת. התפקיד בעצם של הכהנים זה להיות איזה כאילו חוליה מקשרת. הם גם נציגי השם ביחס לעם ישראל, נניח ברכת כהנים, וגם נציגי עם ישראל ביחס להשם, בקורבנות לדוגמה, באורים ותומים, שהם בעצם כאילו הוועד כיתה, הם מייצגים את עם ישראל בפני הקדוש ברוך הוא. אז באמת הכהן הוא נועד לחבר עולמות, לחבר מעגלים. כן? לכן הם באמת צריכים לברך את עם ישראל ברכה כזאת. כן. שוב השאלה? מה שאלת? כן. אז יש הלכה שבבית המקדש, אז שרתה שכינה בין הידיים שלהם. לכן באמת גם יש איסור לראות אותם, ויש גם את הטלית, שבעצם גם אם מישהו מסתכל עליהם, יש לך את החציצה הזאת. זאת אומרת, הנקודה היא שהם ממש מייצגים שכינה. היום זה לא בדיוק ככה, זה רק זכר. זה רק איזשהו כאילו סימן חיצוני שהוא כמו. באמת היום, אם מישהו נניח הציץ, לא קרה כשמונה.
ממש, שמעתי מאיזה, כאילו... כאילו היום שאומרים
שאפשר להסתכל. נכון.
כאילו אין עניין, לא, בגלל שבכל מקרה...
לא שאין עניין, זה רק פשוט זכר, בגלל שם יהיה...
שכאילו נכנסים כדי ש...
התלית נועדה בעצם כדי שלא תהיה בעיה, נכון. נכון. לכן גם עם ילד, וזה נראה לי קורה לכל ילד, שהוא מציץ, אז זה בסדר גמור, ממש טוב, הכל בסדר.
אז זה...
נכון, שכשיהיה באמת מקדש, אז אנחנו מבינים שזה באמת... ברכת כהנים זה ברכה מאוד מתוקה. יש פסוק אחד שמדבר על ברכה ועל שמירה של הברכה. זאת אומרת, יהיה שפע, כי ברכה זה הברכה, זה איזושהי תוספת. אז יהיה תוספת וגם שמירה לתוספת, שלא יהיה מצב שזה... יש הרבה, אבל זה פשוט נוזל בין האצבעות. ואחרי זה כתוב, יאר השם פניו אליך ויחונקה. מה הכוונה יאר השם פניו אליך? שהשם... הכוונה שהוא ישפיע עליך אור, וגם כמסוף ייתן לך חן. רשי אומר שזה שיש לי חן זה כיוון שהשם העיר פניו עליי או אליי, ובסוף אנחנו אומרים יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. מה הכוונה יישא פנים? יישא פנים, אז זה באמת אחד שהוא מרים את פניו, נושא את פניו. יפה, על מה? איפה זה כתוב? בדיוק. זה בעצם פרוטקציה. השם יעשה לכם פרוטקציה. הכהן אומר, הקדוש ברוך הוא, יעשה לכם פרוטקציות. יישא פנים. יישא השם כפנה ולך כוונה. מעבר לכל מה שבאמת מגיע לך, שאתה זכאי לו, זה יהיה מעל ומעבר. כן, זה דבר שהוא אסור לדיין וכו'. ובסוף יעשה לך שלום, הכוונה שזה כלי. שהוא שלם, הרמוניה. תיתן לך משהו של כאילו ברכה שהיא גם משתמרת, זה, כן, זה בעצם שלום.
התורה היא
כן, כן, כנראה שכל המהלך הזה שהכהן יוצא אל המצורע מחוץ למחנה, הוא מרפא אותו, הוא מדבר איתו, מדבר על ליבו, בודק אותו. אחרי זה זב כמובן, שכאילו הכהן מגיע והוא כאילו מזה עליו מי חטאת ותמי נפש כנל. זאת אומרת, יש פה איזה מין תהליך שישנם תיקונים שהם כאילו הקודש יוצא החוצה לטפל באלה שהם כאילו מחוץ למחנה, ויש גם תיקונים הפוכים, שאישה סרטה לדוגמה, אז היא מגיעה לקודש, ושם היא נרפאת. זאת אומרת, יש תיקונים שיש ביקור בית, כאילו, שהכהן יוצא מתוך בית המקדש, לטפל בכל האנשים, במצורע אפילו, הולך עד אליו, והוא מדבר איתו, ומחזק אותו, ורואה אותו, ומתהר אותו. יש גם כמי חטש, זה איפשהו בתפר, זאת אומרת, הוא תמה בינתיים, אז מזים עליו מחטאת מחוץ למקדש, ואז הוא יכול לבוא פנימה. ויש גם את האישה הסופה, שוב, שזה הפוך. שהיא מגיעה לקודש כדי להתרפא. זאת אומרת, משהו בחול התפקשש, היא כאילו מעלה מעל בחול, ואז היא צריכה, זאת אומרת, לעבור טהרה בפנים, בתוך המקדש. ובעצם כהנים הם ממש הדמויות שיוצרות את המעבר הזה. זאת אומרת, הם יוצאים החוצה. ואליהם באים, כן? והם עושים את את השפע, את אותה הברכה על עם ישראל. והסיום של, כן. נמיד, נמיד, נמיד.
מה העניין שאסור להסתכל על השכינה?
כי זה גדול מדי. אי אפשר, זאת אומרת, כי לא איראני האדם וחי. יש משהו בקודש שהעין שלי לא יכולה לתפוס אותו. ולכן, זאת אומרת, הסתכלות על זה, זה או שהאדם לא יחיה. או שאדם לא יראה אותו, הכוונה, זאת אומרת, או שזה כאילו יזייף את השכינה, יקטין אותה מדי לגובה שלי, או שאם זה לא יקטין, אז זה ישרוף כאילו. לכן צריכים איזשהו כאילו חסיצה. זה קצת דומה, זאת אומרת, להבדיל כמובן, שכשרוצים לראות את השמש, אז צריכים איזשהו מסך שחור, שאפשר יהיה כן לראות את השמש, בלי שתהיה פה קרינה שהיא ששורפת את העין. והסוף זה מעליית חמישי ואילך, זה קורבנות נשיאים. איך זה קשור? שעמם קצת, נכון לסוף? חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. מה אכפת לי? גם איך זה בדיוק קשור? אנחנו עכשיו, ברוך השם, באמצע המדבר כבר. למה צריך עכשיו לומר לי, כאילו מה קרה כשהוא קם לפני שנה, משכן, הרי זה עבר כבר, נכון? זה היה ב... ותגידי את, כאילו ביום הקלות משה. זה התאים להקל פקודי פחות או יותר, לביקרא אולי בהתחלה.
זה לא הקטע של כאילו קודש וחול.
שמה?
זה הכי זה, כאילו... מקדשים משהו שהוא הכי
חורים,
כל הפרטים הקטנים.
שהנשיאים של עם ישראל, החוץ מגיע פנימה. זאת אומרת, האם שהם בעצם כאילו ועד כיתה של עם ישראל באמת.
אבל הם, כאילו, עדיין בלילה
לזכר. זהו.
כאילו נכון, יש קשר.
זה אומר בעצם שיש לי שייכות לקודש לא רק בהקשר שאני מקבל מהקודש. או, אני בעצם בונה את הקודש. זאת אומרת, כאילו עד התחילה הזאת, היחס לקודש כאילו ריפא אותי. זאת אומרת, מישהו תמה, אז הוא כאילו מגיע לקודש ואז הוא... פה הם בונים את הקודש, זאת אומרת לא רק שהם כאילו מקבלים ממנו, אלא הם שותפים לזה, כן? הם מביאים את מה שבונה את הקודש. אז בעצם כל הפרשה כולה בעצם עוסקת במעבר הזה שבין מחנה שכינה למחנה לוויה למחנה ישראל, כולל גם כל מיני סוגים של כאילו יוצא דופן, גם לרעה, עזב, אתה מהנפש, כמצורע, וגם לטוב. הנזיר, הכהן, נשיאים, שהם כאילו, הם חודרים לקודש בטוב. ועדיין חזרנו לעניין ההוא של הנכון, של למה הגרשון ומררי הם כאן, ושבט קהת הוא בכלל השבוע שעבר.
קהת הוא כאילו יותר בקודש.
יפה מאוד.
הוא כאילו על הכלי.
בקודש הקודשים. יפה מאוד. שהם בעצם, הם אנשי הקודש שקשורים בעם ישראל. הם קשורים באמת בתפר. כי את היה אחראי על כלי הקודש ממש. זאת אומרת, הם אחראים על המסגרת של המשכן, על היריעות, על הקרשים, על העגלות. הם הרבה יותר כאילו במעבר הזה שבין חול לקודש, בין עם ישראל לבין הכהונה. ושאלה הבאה הייתה בשביל מיכל, למה נשיאים חוזרים על זה פעם אחר פעם? זה באמת משעמם. כל נשיא מביא אותו דבר, נכון? מה הסיפור להגיד וכן עשה כך וכך וכן עשה כך וכך? כל אחד יהיה פסוק אחד, נסגור עניין. אל תעני. למה צריכים לחזור חזרה על כל נשיא מה הוא בדיוק הביא? זה בדיוק אותו דבר, אותם מילים בדיוק, אותם טעמים בדיוק. אפילו ההוא שקורא התורה נרדם תוך כדי. זה ממש אותם פסוקים, אותם צלילים, אותם טעמים בדיוק, אחד לאחד. השאלה היא למה אנחנו צריכים למנות את כל הנשיאים, כל אחד מה הוא יביא. זה השאלה, קל מאוד. ההורים עונים על זה. יש, אורח חיים הקדוש עונה על זה. מה הוא כותב? אורח חיים הקדוש. אורח חיים זה נקרא. איך אומרים הקדוש? ברור. או בכל חומש מקורות גדולות יש את זה. גם, בין השאר. בסדר? שבת שלום ומבורך, לכו לשלום.